ברוכים הבאים לאבטיח כיס, פודקאסט בנושא ניהול עם נורית בן משה ודקל אסף.
שלום נורית.
היי דקל.
והיום נמצא איתנו עודד תמיר. עודד שלום.
היי, שלום.
והפרק שלנו היום יהיה על אג'ייל ובעצם איך מייצרים ואיך, מה הדברים שחשובים בצוות כדי בעצם להיות היי פרפורמנט טים. ונדבר על האתגרים ובאמת העקרונות ואיך עושים את זה נכון. אז עודד, אולי תציג את עצמך ובאמת ככה תיתן לנו קצת ממשנתך.
היי, אז אני שמח להיות פה איתכם. לי קוראים עודד, עודד תמיר. את הניסיון הראשון שלי באג'ייל משנת 2006 הפכתי בחמש שנים האחרונות לעיסוק העיקרי שלי בחברת אג'ייל ספארקס. אני יועץ בכיר בחברת אג'ייל ספארקס. אני בא מעולם של ניהול פרויקטים, הייתי סמנכ"ל פרויקטים בחברת טכנולוגיות, ובחמש שנים, כמו שאמרתי, אני מלווה ארגונים בתהליך השינוי האג'ילי. הטמעת אג'ייל זה תהליך של שינוי, ואנחנו מלווים את הארגון לכל אורך תהליך השינוי הזה. אני עובד בעיקר עם ארגונים גדולים, אבל היום אג'ייל זה לא רק בהייטק, זה גם בבנקים, גם בחברות ביטוח, בחברות רבות התהליך הזה קורה. ואנחנו מלווים את הארגון בזה. אני מדריך מוסמך של סקראם העולמית להדרכה של סקראם מאסטרים, ויועץ בכיר של אג'ייל בחברות גדולות. זה נקרא סייף, אבל לא נדבר על זה היום, זה לסיפור אחר.
אז הצלחת להגיד את המילה אג'ייל, אני חושבת את זה שלוש פעמים בכל משפט. אז בואו אולי נתחיל קודם כל במה זה אג'ייל, אג'יליטי.
זמישות בעברית.
זמישות, כן.
טוב, אז תראו, אנחנו כולנו יודעים שאנחנו בעולם מורכב, עולם קומפלקסי. זה שונה מאשר מסובך. אני תמיד מנסה להעביר בין מה זה מסובך למה זה מורכב. מסובך זה מאיך שהוא בנוי. אם אני אפרק את המנוע של האוטו שלי, אני לא בטוח שצליח להרכיב, אבל יש מומחים שיודעים לעשות את זה, ומומחיות עוזרת בעולם מסובך. אבל אנחנו בעולם מורכב, ובעולם מורכב זה הכל תלוי באיך שהוא מתנהג. זה אומר שאנחנו לא יכולים לחזות קדימה איך הדברים יקרו. אנחנו עושים א' ויצר לנו איזשהו ב', ועשינו עוד פעם א' וקיבלנו ג'. ומה קרה פה? כמות המשתנים שפועלים עלינו היא כל כך גדולה שאנחנו לא יכולים לחזות איך זה יקרה. ובעולם המורכב הזה הדרך היחידה להתנהל היא בצעדים קטנים ולמידה. להבין איפה אתה נמצא, ורק אז להבין איך אתה יכול להתקדם הלאה. אנחנו קוראים לתהליכים האלה, הם מאוד דומים לתהליכים מחקריים, קוראים להם תהליכים, לכלי ההתנהלות, אנחנו קוראים כלים אמפיריים. אנחנו צריכים לייצר טרנספרנסי, שקיפות של מה המצב, ואיך זה נראה, כדי שכולם יוכלו לעשות אחר כך את תהליך הלמידה, שאנחנו קוראים לו Inspect and Adapt. ואג'ייל זה הכל מסביב לזה. כל מה שאתם מכירים ושמעתם אולי על סקראם ועל קנבן ועל כל הגישות האלה, הם כולם גישות שלוקחות את הרעיון של ה-Inspect and Adapt ומייצרות פרקטיס, כלים, תהליכים שעוזרים לזה לקרות. אחת הבעיות הגדולות בעולם הזה שאנשים עושים את הפרקטיס ושוכחים למה זה הגיע, ואנחנו נשארים עם ערך חלקי בלבד מהתהליכים האלה. אבל העיקרון הוא של ליצירת שקיפות ותהליך למידה מהיר של Inspect and Adapt.
אז לפני שאני רוצה ככה להיות הילדה ששואלת שאלה פה, למה בכלל, איפה היא נולדה הגישה הזאת, ולמה היא נולדה, ולמה היא רלוונטית אלינו?
אז ראשית צריך להבין שהעקרונות האג'ילים מתאימים להכל. הם מתאימים לכל תחומי החיים. אנשים חושבים שאני מדבר בתיאוריה, אבל אני אומר שאחד הדברים הגדולים של principles, דמינג אמר את הדבר הזה, את המשפט הזה, אחד הדברים הגדולים של principles שהם נכונים תמיד. ואם תחפשו באינטרנט, בקלות תמצאו על Agile Family, איך להיות במשפחה ב-Agile, ואיך לגדל ילדים ב-Agile. ולכן הם מתאימים תמיד, לא רק, גם בעולם ההייטק וגם בפיתוח, גם במשפחה, ואני יכול לספר גם איך בנו את כביש 6 בגישה הזאת. הרעיון הוא שהעקרונות נכונים תמיד, הפרקטיסים משתנים וצריך להתאים אותם לחיים בארגון. מאיפה היא נולדה? היא לא נולדה ביום אחד, היא לא הייתה באיזושהי מהפכה שיום אחד מישהו התעורר והחליט שצריך אג'ייל, אלא זה קרה לאורך השנים. אם מסתכלים אחורנית מהעולם של פיטר דרוקר, שזיהה שיש לנו בארגונים אנשים שהם knowledge worker וצריך להתייחס אליהם אחרת, כי הם לא רק, הם עובדים גם כשהם משחקים בפינת הפלייסטיישן בארגון. זה המשיך לגולדארד שדיבר על ה-TOC, ה-Theory of Constraint, בספר המטרה, שהביא לנו את הרעיונות. אבל מי שהשפיע הכי הרבה בעולם הזה של האג'ייל, שהשפיע על הצורך הזה, זה הייתה טויוטה. טויוטה שהתחילה את התהליך בשנות מיד אחרי מלחמת העולם, למעשה התגלה הסיפור שלה לעולם רק בשנות ה-90, והבינו כמה היא הקטה את כל עולם הרכב, גם בפיתוח מוצרים חדשים, וגם בתהליכי ייצור ושיפור מתמיד בתוך זה. ומתוך כל זה, בשנת 2001, התכנסו קבוצה של אנשים, והכריזו על מה שנקרא Agile Manifest. האמת, שסקרם נולד עוד לפני האג'ייל. מי שיודע את זה, מי שהמציא את הסקרם, למעשה בא מעולם המחקר המדעי, וכשהוא הגיע לעולם התוכנה הוא נחרד לראות איך מפתחים תוכנה, ולכן הוא הביא את אותו תהליך אמפירי של של תהליכי למידה מהירים אל עולם פיתוח התוכנה, ומזה נולד האג'ייל.
אז באמת ככה אני חושב שמסתובב הרבה בשנים האחרונות כל הנושא הג'ילי והמון חברות שהולכות לשם, ואני חייב להגיד באמת בחרנו את הנושא הזה של צוותים, של high performing team, מתוך המון מקומות שאני באמת גם חוויתי בעצמי, של אתגרים שבאמת אנחנו מאוד רוצים ללכת לכיוון האג'ילי, מאוד גם לפעמים מרגישים שאנחנו מבינים את העקרונות ורוצים באמת להיות שם, אבל בסופו של דבר זה מאוד 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 קשה לקחת צוות ובאמת להפוך אותו לזה שהפרט יחשוב שהוא על איך הוא בתוך הצוות מביא ערך, ובאמת לתת את התחושת האחריות הזאת, כי הרבה פעמים גם לנו כמנהלים יש תמיד את התחושה שאנחנו צריכים להוביל ויש לנו אחריות בלעדית כזאת שבאמת שהפרויקטים יהיו טובים. אבל איך אתה רואה באמת את הדברים מבחינת מה צריך להיות בצוות שהוא באמת צוות כזה של היי פרפורמנט?
אז ראשית אני מתחבר מאוד למה שאתה אומר שזה קשה. אני בדיוק בא עכשיו מהדרכה של קבוצה של איזה 40 איש צוותים, וכשהורדתי להם את האסימון, באמת הלב של העשייה שלהם זה צוותים, הם אמרו לי תקשיב, זה הכל בתיאוריה, זה אי אפשר להגיע לשם. נכון, זה מאוד קשה, אבל אמר מאמן רוגבי אמריקאי מאוד ידוע, פוטבול למען האמת, אמריקאי מאוד ידוע, הוא אמר, אנחנו בני אדם, פרפקשן לא נהיה, אבל בדרך לפרפקשן אנחנו נעבור את המצוינות, ומספיק לנו שמה. זאת אומרת שהדרך לבנייה של צוותים היא תהליך, היא לא קורית ביום אחד. אבל זה תהליך שהוא מאוד מאוד חשוב לארגונים. צריך לזכור, מי שמייצר היום ערך בארגון זה צוותים. ואם אנחנו צריכים להבין שאם אנחנו רוצים לייצר יותר ערך, זה הכלי של מנהלים, ולמנהלים יש השפעה ישירה על הצוותים ועל היכולת שלהם לייצר יותר ערך. תראו, צוותים זה לא דבר חדש. הם היו תמיד לאורך שנים, אבל היום כשהידע הפך להיות קומודיטי, מה שחשוב לארגונים זה החדשנות. חדשנות מוצרת על ידי זה שאנחנו יוצרים צוותים, נותנים להם משימה שיותר גדולה להם מהם מהחיים, ואומרים להם עכשיו בואו תנסו להביא לנו משהו חדש.
בואו עם רעיונות.
בואו עם דברים. הנה, כדי לייצר צוות כזה, אנחנו לא אומרים לו, עכשיו תבנה עם ספינה בשביל להגיע לאי. אתה אומר לו, הנה אי, אנחנו צריכים להגיע לשם. עכשיו בואו תמצאו, ואז הצוותים צומחים ובאמת מביאים את כל החדשנות לארגון.
אז אם אני... אם אני אקח מזה באמת נקודה ראשונה, זה לבוא עם הבעיה ולא עם הפתרון.
אז נכון, זה דבר, זה מרכיב מאוד חשוב. אני רוצה רק אחד, עוד מילה אחת על הנושא של צוותים, למה הם חשובים. תראו, בני אדם, כשאתה נותן להם משימה, יכולים להשתפר ב-10-20%. צוותים, בגלל הסינרגיה, בגלל היכולת לעזור אחד לשני ולהשלים אחד את השני, יכולים להשתפר ב-2,000-3,000%. ומנהלים צריכים להבין שזאת מכפלת כוח. זה לא עוד קצת ערך לארגון, זאת מכפלת כוח אמיתית. עכשיו, הרבה ארגונים חושבים שהדרך הנכונה לבנות צוות זה להביא את הכוכבים. בשנת 2004, נבחרת הכוכבים האמריקאית, אחת הטובות ביותר, הגיעה לאולימפיאדה ביוון, וכשלה מול נבחרת ארגנטינה, וזה לא קרה דבר כזה. מה קרה? הם לא עבדו כצוות, למרות שהיו שם משחקני הכדורסל הטובים בעולם. וההבדל, העניין הוא לא להביא כוכבים, אלא העניין הוא לייצר את הדבר הזה שמביא יותר מאשר סך מרכיבם. וזה הלב של כל התהליך.
אז לפני שאנחנו רגע קופצים פנימה, אני ככה רוצה קצת לאסוף תובנות, כי אני שמעתי המון דברים שאני חושבת שהם חשובים. אחד, פתחת מאוד יפה ואמרת, אנחנו לא מדברים על עולם מסובך, אלא על עולם מורכב. והמורכבות הזאת היא דורשת התנהלות אחרת. ובמורכבות הזאת היא שבו קשה מאוד לחזות דברים, אתה בא ואומר, צריך לעשות זה במנות הרבה יותר קטנות, ובצורה הרבה יותר מדעית ואמפירית. מי שיכול לתת תשובה לכך זה לא האדם הבודד, אלא זה הקבוצה. ואני חושבת שאמרת מאוד יפה, הקבוצה זה לא דבר חדש, היא לא נולדה בגישת האג'ייל, היא הייתה תמיד קיימת, אבל יש איזשהו מעבר היום של הכוח, במובן החיובי של המילה, לצוותים, מבודדים. כלומר, לא רק אין, אנחנו לא מחפשים רק טלנט, אלא טלנט הוא מי שיודע לעבוד ולהוביל צוות, אני חושבת. והדבר הנוסף, שזה לא אדם אחד שהוא יכול, זאת אומרת, הנתון שהבאת הוא נתון, אני חושבת שהוא מדהים במובן הזה, תביא בן אדם אחד, הוא ישפר לך ב-10-20%, תדאג לצוות טוב, אתה כבר קופץ בעשרות מאות אחוזים במובן הזה.
וזה כמובן מתחבר לנו גם לכל הנושא של תרבות ארגונית, ובאמת ראייה של הארגון כמכלול, ולא רק פרטים נוסחים בתוך הארגון.
אז עכשיו אולי אתה יודע, עודד, זה המקום לדבר קצת אוקיי, אז כלומר, מי ששומע עכשיו בא ואומר, בסדר, אג'יליטי היא דבר שמתאים למציאות, כלומר, זה גישה שבאה ואומרת, אנחנו צריכים לעבוד ביחידות זמן הרבה יותר קצרות, קשה לנו לחזות את העתיד, ואנחנו כל מה צריכים לבדוק את עצמנו, ולהיות הרבה יותר גמישים במענה שאנחנו נותנים למה שקורה בדרך. והדבר השני שאתה בא ואומר, זה צריך להיעשות על ידי קבוצות. אז עכשיו שאלת מיליון הדולר, אז איך אתה מייצר צוות שהוא היי פרפורמנס, שהוא מוצלח, שייתן מענה למעשה לצרכים הארגוניים?
אם אפשר, אני רוצה רגע אחד עוד להדגיש למה צריך את הצוות בעולם הזה. תחשבו על אותה בדיחה או חידה שיש, בדיחה אני חושב, שאומרת, מה העברים, שישה עברים שנוגעים בפיל, מה הם רואים? רק הם נותנים את התמונה, אחד רואה רגל, אחד רואה צינור, אחד רואה מעברר, כי הוא יושב על הזה והוא מרגיש את הרוח מהאוזניים של הפיל. צריך צוות כדי לייצר, כדי להבין את הקומפלקסיטי של איפה שאנחנו נמצאים ולהתקדם מהר. ולכן הצוות חשוב, הוא זה שיכול להבין את התמונה המלאה. אז קודם כל צריך להבין מה המרכיבים שיוצרים צוות מנצח. מעניין מאוד הפרויקט שהיה בגוגל לפני מספר שנים שנקרא אריסטוטלס. הם השקיעו, אומרים, יותר ממיליון דולר בשביל להבין מה באמת מביא צוות מנצח. ואחרי שהם בדקו 250 פרמטרים ב-180 צוותים וכולי, הם הגיעו למסקנה אחת, שמה שמביא צוות מנצח זה אותה תחושת ביטחון שהצוות מרגיש בתוך הצוות. ואפילו מעניין איך הם מדדו את זה, הם מדדו שזמן האוויר, זמן האוויר זה הזמן שכל אחד מחברי הצוות דיברו, היה אחיד. זאת אומרת שבצוות הזה לא יש אחד שמנהל צוות שמדבר, אלא יש חמישה, שישה, שבעה חברי צוות, כל אחד גם מקשיב, אבל גם מדבר. כל אחד שם את הדברים שלו ומקשיב, ומוכן להגיד גם, אני לא יודע, ומוכן להגיד, לא הספקתי, ומוכן להגיד, אני לא יודע איך עושים את זה, או לשאול לשאלה טיפשית, ולקבל את ההבנה של הצוות. אנחנו קוראים לזה להרגיש טראסט, אבל לא מההיבט שאנחנו בדרך כלל רגילים להגיד, לקרוא לזה טראסט, תסמכו עליי, אני אעשה את העבודה. זה לא הטראסט שאני מדבר עליו, גם לא פטריק לונצ'יאני בספר שלו, אלא אני מדבר על טראסט של ורנבול, של להיות פגיע. שאני יכול להיות פגיע בצוות, ואני יכול להיות, לשים את עצמי, ולהיות מסוגל לבוא ולהגיד את הדברים, כדי שהצוות יעזור לי, כדי שהשקיפות תהיה על השולחן ונוכל לטפל בזה ביחד, גם אם יהיו קונפליקטים. ואגב, קונפליקטים הם דברים טובים בצוות, כי הם מאפשרים לאנשים לשים את הדברים על השולחן, ולא ללכת הביתה ולהגיד, לא אכפת לנו, אנחנו נעשה כבר בסוף מה שאנחנו רוצים. וקונפליקטים מייצרים קומיטמנט, וזה בסוף מה שמביא לתוצאות. זאת אומרת, המעגל הזה, הטראסט הזה, הוא אחד הבסיסים החשובים. ואם אני חוזר שוב למנהלים, זה המקום שלהם לייצר את הטראסט הזה בצוות. זה המקום שלהם לבוא ולהגיד זה בסדר להיכשל. זה המקום לבוא ולהגיד אנחנו מקבלים אותך כמו שאתה, ובואו נראה איך אנחנו ביחד מייצרים פה יותר. וזאת ההשפעה האדירה שיש למנהלים, ואני רוצה להדגיש פה משהו אחר, משהו נוסף. כשאני אומר מנהלים, אני אומר היום שמנהלי הביניים, אותם ראשי צוותים, סקראם מאסטרים, whatever קוראים להם בארגון שלכם, הם הבסיס ליצירה הזאת. המנהלים הבכירים הם כבר קצת מרוחקים מהצוותים. יש להם השפעה אדירה למה שהם דורשים מראשי הצוותים. אבל מי שבאמת נמצא בעמדת המפתח הזאת היום, הם מנהלי הביניים שמעליהם ההנהלה שנותנת להם על הראש, ומתחתם צוות שהם רוצים לייצר בו טראסט ולייצר בו את היכולות האלה, והם נמצאים באמת במרכז העניינים. זה לא סתם שאני משקיע הרבה זמן סביב הדבר הזה, סביב ההכשרה שלהם כסקראם מאסטרים, כראשי צוותים, כי אני מאוד מאמין שהם הלב של התהליך הזה.
אז אני רוצה קודם כל באמת להגיד את הטייק שלי של מה זה הטראסט, כי אני חושב שזה באמת משפט שאולי תגידו אם אתם מסכימים איתי, שבאמת הטראסט זה על הדעת שלא ינצלו את הנקודות תורפה שלי. זאת אומרת לגמרי. שאני יכול להיות פתוח ולא יבוא ויגידו, אתה חלש בזה, אז אני ידגיש את זה כדי שתראה אל אותו.
זה בית אחד. כי אני חושבת שאנחנו מדברים פה על מכלול באימון, אנחנו קוראים לזה מרחב בטוח. אוקיי? שאתה מייצר מקום שבו אתה יכול להיות עצמך. לטוב ולרע, ואז גם לא מנצלים. עכשיו, לטוב ולרע זה גם לבוא ולהגיד, אני תקוע, או אין לי תשובה לעניין, או לא עמדתי ביעדים. כלומר, וזה יהיה בסדר, זה לא שיגידו לך, וואי, כל הכבוד ומהמם, אבל לא, לא יערפו את ראשך במובן הזה, ואתה לא צריך להמציא, הרי המון פעמים אנשים קצת כאילו, ככה, מה שנקרא, מחליקים את הדברים כדי לא להגיד את האמת, כי הם לא בטוחים שהאמת הזאת תתקבל.
לגמרי.
אז זה המקום אני חושבת, ואז אני מתחברת למה שאתה אומר, דקל, לעניין הזה של מצד אחד להביא את מלוא הביטוי שלך לטוב ולרע, גם אתה מדבר, דיברת גם על העניין הזה שאנשים מרגישים שזה בטוח, גם הם מדברים וגם הם מקשיבים וגם הם מסוגלים להביא את הקשיים שלהם וגם בטח את ההצלחות שלהם, וגם הם יודעים שהדבר הזה זה מספיק יתקבל טוב שלא ינוצל אחר כך נגדם או ישמש איזושהי עילה לדברים אחרים. כלומר, המרחב מרגיש באמת מחל שמסוגל להכיל את הכל.
אני מגדיר לאנשים, מגדיר הרבה פעמים לצוותים, אני שואל אותם אם הם יודעים להגדיר מה זה גבול. וכולם מגדירים גבול כמשהו שאסור להחצות אותו וכולי. אני אומר להם שגבול זה מגדיר את אזור 100% חופש הפעולה. וזה נכון גם לגבי איך מגדלים ילדים בביטחון, וזה גם נכון לגבי איך מגדלים צוות שחי בביטחון. כי באזור הזה של הגבולות מותר לך להיכשל, מותר לך לעשות הכל, וכל מה שתעשה יתקבל בסדר. ואת הגדרת את זה דומה, אני רק אומר שזה אחד הכלים שאני אומר למנהלים, בואו תגדירו לצוותים שלכם, אבל שהם יבינו את אזור 100% חופש הפעולה שלהם, ותנו להם את החופש באמת לפעול שם.
אני חושבת שגם אחד הדברים של המציאות שלנו, נורא קשה להבטיח 100% הצלחה מ-day one, בלי אף פעם כישלונות, בלי פספוסים וכולי, כלומר, למעשה היכולת של ארגון וצוות, שהוא היחידה הקטנה של הארגון, לבוא ולהגיד, גם כישלון הוא חלק מהתהליך והוא בסדר, ודרך זה אנחנו נלמד ונתפתח, היא מאוד מאוד חשובה.
הוא יותר מבסדר. אנחנו לא יכולים להניח שאנחנו נצליח תמיד, אנחנו רק רוצים להיכשל מהר. זאת אומרת, אנחנו רוצים להיות מסוגלים ב-AGI, לעשות את הצעד, ולדעת שהוא לא, אבל לא בעוד 3 חודשים, אלא היום.
אז רגע, עוד מעט נגיע באמת לעניין הזה של הפאסט פידבק, וכמה הוא חשוב, אבל יש איזשהו עניין, כאילו זה נשמע מאוד טוב, ליצור טראסט, ובאמת צוותים, ולבוא שהמנהל יגיד, אתם יכולים להגיד הכל, ותהיו פגיעים, ותיקשלו,
ואני אהיה סבלן,
אבל בסופו של דבר, זה מאוד קשה לבוא ולקחת אנשים ולהגיד להם, אוקיי, אתם יכולים, אולי יש ארגונים לדעתי מעט מאוד שבאמת זה קורה אצלהם, שבאמת התרבות הארגונית היא כזאת של פתיחות ואפשר להיכשל, ויש את ה-100% הזה שהוא באמת מוגדר ובאמת אנשים יודעים איפה זה, או שאפילו המנהלים יודעים, אבל אני חושב שברוב המקומות זה לא ככה. אז באמת מה הכלים שיש היום למנהל, או איזה דרכים הוא צריך לפעול כדי שאנשים ירגישו אצלו באמת שהם יכולים להיות עם בשקיפות.
כדי ליצור את המציאות הזאת שאנחנו מדברים עליה.
פרקטית, מה באמת אתה מהניסיון שלך אפשר לעשות? או איך אפשר לפעול?
תראו, אחת הטעויות שהרבה מנהלים עושים, הם חושבים שאג'ייל, המשמעות שלו זה שחרר הכל ולתת לצוות, כמו שאמרת, ולראות שהוא ייקשל ושהוא, זאת לא הכוונה. כשאנחנו מגדירים את המנהל בעולם החדש, אני לא קורא לזה אפילו מנהל אג'ילי, כי אני חושב שזה כל מנהל בעולם החדש צריך לקחת לעצמו את הכלים האלה, אנחנו קוראים לו סרבנט לידר. עכשיו, זה שם מאוד מוזר למנהל. אז ראשית, סרבנט לידר הוא לידר, הוא לא מנהל, אנחנו מנהלים דברים, אנחנו מובילים אנשים, ולידרשיפ זה סקיל שאפשר ללמוד אותו, לא בהכרח רק בקורסים וזה, אלא דווקא בעשייה ובכישלון ובלמידה. אבל חלק השני הוא סרבנט. סרבנט הוא לא סלייב, הוא לא עבד, הוא סרבנט. הוא עושה מה שאנשים צריכים ולא מה שאנשים רוצים. אם הוא יעשה מה שאנשים רוצים, זה החופש הזה שאתה מדמיין או שאנשים מדמיינים, ואז באמת גם ילדים לא הולכים לישון ב8 ויש רעש עד אמצע הלילה, ואותו דבר העובדים עושים מה שהם רוצים. לא על זה אני מדבר. Do what people need זה משהו אחר. זה תראה להם את הדרך, לא כי אתה הסמכות העליונה, אלא כי אתה מראה להם ומוביל אותם להצלחה. תראה להם את הדרך ותשחרר להם לקבל את ההחלטות ולראות איך הם זה, ואפילו לפעמים להיכשל. אני תמיד נותן את הדוגמה שכשאנחנו רוצים ללמד ילד ללכת, אנחנו נותנים לו ליפול, כי אם אנחנו נתפוס אותו הוא לא ילך, הוא לא ימד ללכת. כן, אנחנו נותנים לו ליפול על השטיח, לא מקומה חמישית, גם לצוותים אנחנו לא רוצים שיפלו ביום הכי קריטי בגרסה, או שכל כך חשוב, אבל אנחנו כן רוצים לתת להם להיכשל קצת, כי רק ככה הם ילמדו. הצד השני של זה, איך לעשות את זה, זה שהמנהל צריך להבין שהוא צריך לשחרר אחריות. הצוותים, יש הרבה מנהלים שאומרים לי, הצוות שלי עוד לא מוכן לזה. חברים, כל הצוותים אצלכם בארגון מוכנים לזה. זה שאלה אחרת, האם אתה כמנהל מוכן לשחרר קצת, לתת להיכשל בקטן ולתת להם ללמוד, כי אחד הדברים המעניינים באחריות שאין בוואקום. אם אתה מחזיק את כל האחריות, הם לעולם לא ייקחו. ופה אנחנו מתחילים לדבר על המחיר שמנהלים צריכים לשלם בדרך של יצירת הצוות. אם הם לא ישחררו, הם לא ייקחו, ואל תצפו שהם ייקחו לפני שאתם תשחררו.
ואיך אבל באמת מנהל שסבב, הוא מסכים, מתחיל לשחרר, אבל יש איזשהו טיפ, איזשהו נקודה שבה אתה אומר, אוקיי, כאילו בסדר, יש את העניין של אם הכישלון יהיה ממש גדול, כנראה שלא צריך לשחרר, אבל בכל זאת יכול להיות שיהיה איזה משהו שיקשלו בקטן, ואולי לא ישימו לזה לב, זה כן ימשיך ויגרום לכישלון גדול. זאת אומרת, יש כאן איזשהו תמיד חשש גם אצל המנהלים, וגם באמת אצל העובדים, שבאמת הם יעשו, יקרה איזה משהו שיגרום לנזק יותר גדול ממה שחשבו. לא תמיד אתה תופס את התמונה כמו שהיא.
אני רוצה לחזור, אני רוצה לדבר רגע אחת על, על, על הפרקטיס שדיברת עליה. אני בדרך כלל נותן למנהלים פרקטיס אחד, שהוא זה שעובד, הוא זה ש... אחד הכלים המרכזיים שאנחנו משום מה כמנהלים לא משתמשים בהם. והוא לנהל בשאלות. אנחנו בדרך כלל מנהלים בתשובות. אנחנו חושבים שאנחנו המנהלים צריכים לבוא לצוות שלנו עם כל התשובות. וזאת טעות מהותית שמנהלים עושים. ועצם זה שהם לא שואלים שאלות, הם למעשה יוצרים צוות שלא חושב. צוות שלא חושב זה צוות שלא לוקח אחריות, זה צוות שהוא לא מגיע להיות את לרמה הצוותית כצוות שאנחנו רוצים לדבר עליו. לנהל בשאלות זה לבוא ולשאול את הצוות דברים ולהקשיב. זה הצד השני של השאלה, זה גם להקשיב. לא לבוא ולדעת את התשובה ורק לראות אם הצוות יודע את התשובה, זה קצת לעבוד על הצוות ולעשות מניפולציה עם השאלה, אלא השאלה יוצרת כוח בידיים של המנהל להניע את הצוות שלו לחשוב. אני אומר, וזה לא רק אני אומר, אומר את זה יפה דיוויד מרקט בספר שלו Turn the Ship Around, כשיש לך 5 חברי צוות חושבים, לא חשוב כמה חכם אתה כמנהל, תמיד הם יהיו יותר חכמים ממך. וכשאתה שואל וכשאתה מנהל אותם בשאלות, איפה אנחנו עומדים היום? מה אתם חושבים שיקרה? האם אתם חושבים שנעמוד בתחזית שלנו? האם אתם חושבים שאנחנו עומדים בתוכנית? מה אנחנו צריכים לעשות כדי לעמוד בתוכנית? זה דרך התנהלות אחרת שיוצרת אנשים שחושבים, ולא אנשים שאתה חושב בשבילם.
אני חושבת שאני ככה רגע רוצה לאסוף, כי קודם כל התחושה שלי זה שכנראה אתה גם בגלגולך הקודם היית מאמן, כי זה אחד הדברים
לא בגלגול הקודם, גם בזה.
וזה, אוקיי, כי אחד הדברים המאוד מאוד חשובים שאנחנו עוסקים היום בשאלת שאלות ולא במתן של תשובות ופתרונות. אז אני ככה דיברת וישר חייכתי, ואני חושבת שיש פה נקודה ש... כדאי לשים לב אליה, בעצם השאלות שאתה מביא הן לא שאלות לא סגורות, כלומר שהצוות כל משהו צריך לבוא ולהגיד זה כן לא, כי זה all days שהן לא רלוונטיות, והן גם לא טריקיות במובן הזה שהן כמו שקראת זה מניפולטיביות, אלא הן שאלות שהן סקרניות, והן שאלות שגורמות לצד השני באמת לחשוב. כלומר שאלה שבה באמת האם אנחנו עומדים ביעדים שלנו, אז כל אחד צריך רגע לעשות את הבדיקה העצמית הזאת ולעשות איזה תהליך של חשיבה. ולתת תשובה, וזה מה שיפה, כי אני חושבת שזה מעורר המון שיח שהוא עמוק, ובטוח מביא לפתרונות הרבה יותר עשירים וטובים מאשר מישהו אחד, וזה חוזר לנו לנקודה הראשונה שאמרנו, הכוח עבר ממנהל יודע הכל, לצוות מתלבט שואל ומגיע לפתרונות.
כן, לגמרי, צודקת ב-100%.
אז אני רוצה להכניס כאן איזושהי סימולציה.
יאללה, לך על זה.
יש לנו צוות. שבצוות יש שני אנשים חלשים יחסית, לא משנה במה מה הצוות עושה, ועוד שני אנשים מאוד חזקים, ומישהו שהוא גם חזק וגם מאוד דומיננטי. עכשיו אתה בא, המנהל בא, סקראם מאסטר, ואומר, אוקיי, האם אנחנו עומדים ביעדים שלנו? והדומיננטי בא ואומר, כן, אנחנו עומדים ביעדים, כל השאר לא אומרים כלום. ואז הבנת לאן זה הולך, בעצם כשיש מישהו אחד שהוא בעצם נותן את רוב התשובות.
כן, אז אתה שואל איך, איך מתנהלים במקרה הזה?
כן, אני מניח, זה לא מה שאנחנו רוצים, נכון? אנחנו רוצים שהצוות יחשוב, והצוות יביא איזושהי תשובה שבאמת מקובלת על כולם, אבל בסופו של דבר, יש הרבה פעמים, אני רואה את זה שיש מישהו דומיננטי, כל האחרים אומרים, אוי, מי הוא אמר שאנחנו עומדים, אני לא יכול להגיד משהו אחר, וזה כאילו ממשיך ככה.
זה נכון, זה קורה בצוותים, האמת היא שזה קורה הרבה פעמים עם המנהל, כי כשאני בא לצוות, ואני קואוץ של צוות, אני עוזר לצוות, ואני שואל את השאלה הזאת, אז מי שעונה לי זה המנהל. וזה טעות, כי עוד פעם הוא חשב בשביל הצוות. אז כדי למנוע את הדבר הזה, או כדי להקטין את זה שבצוות יש רמות שונות, אחד התפקידים של המנהל זה לפתח את, הדבר, את, 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 את חברי הצוות האחרים. אחד הכלים שיכולים לעזור לזה, זה לשאול את השאלה הזאת, ולייצר קבוצות עבודה קטנות, שהם אלה שבאות עם התשובה. אז בואו נתחלק רגע אחת לקבוצות משנה, ואתה יכול לחלק אותם, ולשים את החזקים בקבוצה אחת, ואת החלשים בקבוצה, או דווקא להרבב. ובואו נראה איך אנחנו עכשיו מתמודדים עם השאלה, מה אנחנו צריכים לעשות כדי, לא, האם אנחנו נעמוד? כן, לא. אמרנו, אנחנו לא רוצים בשאלות של כן ולא, אלא מה אנחנו צריכים לעשות כדי לעמוד בתוכנית. ובואו נשמע עכשיו קבוצה של אנשים, אנחנו קוראים לזה סאב גרופ בתוך הצוות, לצורך אירוע מסוים, אנחנו לא רוצים את זה כל הזמן, אנחנו רוצים את זה לצורך אירוע מסוים, לייצר סאב גרופ כאלה, שבאים וחושבים על הנושאים האלה, כל קבוצה בפני עצמה, ומגיעים עם רעיונות, וממפים את הרעיונות, ואז אתה גורם למעשה לאנשים החלשים יותר לדבר. כל מה שנתתי בדוגמה הזאת...
הם לא
בכך הזאת,
חלשים יותר, הם פשוט שותקים יותר, או... כן, בדיוק, אלה שהם יותר שמורים.
השותקים יותר, את צודקת לגמרי, השותקים יותר ולא בהכרח החלשים, לתת להם לדבר, לתת להם את הבמה. כל מה שאני אמרתי זה שנתתי עכשיו בדוגמה באיך ראש צוות, איך ראש צוות צריך להסתכל על כלל הצוות שלו, וכל הזמן לראות איך הוא מקדם את השותקים, או פונה לשותקים, ומצד שני, לא לשכוח את החזקים, אנחנו רוצים אותם יותר חזקים. כן, תפתח אותם למקומות היותר חזקים.
אני חושבת אתה יודע, אני רוצה ככה להכניס אולי בתפיסה, הרי האנשים זה משאבים. כלומר, אם יש לך מצב, משאב של ידע, משאב של תושייה.
לא תצאי בזה, את אמרת שאנשים הם משאבים עכשיו.
כי זה משאב, ההון האנושי הוא משאב, אתה יודע, והוא המשאב הכי חשוב של הארגון. רוצים פה, אף אחד לא רואה, אבל רוצים פה שני גברים להרוג אותי בזה הרגע.
אחת הבדיחות שיש עליי, זה שאנשים באים ואומרים לי, יש לנו ריסורס, זה אותו מילה מה שאמרת רק באנגלית. יש לנו ריסורס, והתשובה שלי אליהם, שאני לא ראיתי אף ריסורס במסדרונות, ראיתי רק אנשים.
כן, זה במובן הזה, מה שאני דווקא אומרת, זה במובן הזה שכל אחד הוא בעל יכולות, ובעל מאגר של ידע, של יוזמה, של מחשבה וכו'. זה אני מסכים. אני רגע כן רוצה להסתכל על המשאב הזה, כלומר, בעצם מנהל צוות, אם יש לו רק כוכב אחד, בסדר? ותשעה אחרים שהם פחות מדברים, אז מבחינת הביטוי והניצול החיובי, זה לא ניצול שלילי, בסדר? הוא כאילו יש קבוצה שלמה שבעצם לא באה לידי ביטוי.
שהוא מפסיד אותה.
שהוא מפסיד אותה. כלומר, זו ההסתכלות שצריכה להיות למנהל, איך אני מצד אחד מאתגר עוד את מי שגם ככה רץ קדימה, אבל מצד שני, איך אני מאפשר גם לעוד קבוצה שלמה של אנשים לקחת חלק ולתרום, כי יש להם מה לתרום, אחרת הם לא היו בצוות.
אני חושב שהשאלה הגדולה היא איך. כאילו שהיא לא שאלה פשוטה.
היא לא שאלה פשוטה, אבל אני חושבת שחלק מהעניין זה, כלומר, אני חושבת שאתה לא אומר את זה עודד, אבל במידה מסוימת זה להסתכל למשל על התהליך הזה של המנהל כפסיליטייטר, כמנחה בעצם של דיאלוג, ואז אתה צריך לשים, כשאתה עושה הנחיה למשל, אתה עובד שם לב שכולם צריכים להשתתף, איך אתה דואג שלא יהיו כאלה שיהיו מאחור, איך אתה דואג להביא לידי ביטוי שונות וגיוון וכולי, ועודד, מה שאתה מתאר זה טכניקות בעצם של המחיה קצת, שגורמת להשתתפות של אנשים.
המנהל בעידן החדש הוא גנן. הוא לא מנהיג. הוא לא מצביא. הוא גנן, הוא מייצר את הסביבה.
יותר.
הוא מייצר את הסביבה שבה יצמחו, פירות וירקות יותר טובים. הם צמחים, הם צומחים, הטבע מגדל אותם, לא צריך כלום. אבל אם רוצים שהפירות והירקות האלה יהיו אדירים, הוא צריך לתת את המים.
הוא מאפשר, אני חושב.
הוא המאפשר הזה. הוא המאפשר שזה יקרה. וזה השונות הגדולה, השוני הגדול בתפקיד המנהל בעולם המורכב. עכשיו אני אומר שוב, זה לא קל מצד אחד, וזה גם תהליך, ולא ביום אחד זה יקרה. זה אוסף של דברים שהמנהל, חלקם דיברנו עליהם פה, חלקם אפשר עוד לדבר, אבל זה אוסף של דברים שהמנהל צריך לעשות. אני, כשאני מדריך סקרם מאסטרים, אני מראה איזשהו מודל שבא ואומר שהמנהל יש לו תחומי ידע שהוא בא איתם, הוא בא עם ידע מעולם האג'ייל, מהביזנס, הוא מאוד טרנספורמטור, הוא מאוד מניע שינוי. זה מנוע שחשוב שיהיה היום למנהל להגיד, אוקיי, הגענו לפה, אבל מה הדבר הבא? לאן, מה היה הדבר שלנו? מצד אחד, אבל הכלים שהוא משתמש, הוא מנטור, הוא מורה, הוא מאמן, הוא מדריך, הם הכלים האלה. ובכלים האלה יש פרקטיסס שונים שצריך להשתמש בהם כדי לייצר את זה. וזה תהליך שלא רק לומדים אותו בכיתות לימוד או בספרים, אלא בעיקר מייסוי וכישלון והשתפרות, כי אמרנו שזה סקילס, וזה הרעיון של סקילס, שאתה מתפתח איתו, אתה מפתח אותו תוך כדי התנסות. לא לומדים שחייה בהתכתבות.
אז עד עכשיו, למעשה ככה, אם אני אוספת נקודות קצת, אז התחלנו מזה שכדי שצוות יצליח, קודם כל צריכה להיות תפיסה אחרת של המנהל, של אני כאן כדי לעזור לצוות להצליח, ואני זה לא העיקר, והתפקיד שלי השתנה. ודיברת על מכלול של תפקידים היום שמנהל מחזיק, וזה לא סדרן העבודה או יודע הכל, אלא להפך, זה יותר תפקידי תמיכה, תומכי לחימה, כמו שקוראים לזה בצהל. אז זה הדבר השני. הדבר השלישי שדיברת עליו, שבעצם הוא צריך לשים לב שאכן יש השתתפות של כלל חברי הצוות, ושהוא באמת נהנה מהעושר הזה שקיים אצלו באופן שוטף, ולעודד את האנשים, בין אם בטח בשיחות פרטיות, ובין אם בעבודה בקבוצה, על כך שאנשים ישתפו ויקחו אחריות ויהיו חלק פעיל ממה שקורה.
ולעבוד דוגמה.
ולעבוד דוגמה.
תהיה אתה השינוי שאתה רוצה לייצר אצל האנשים שלך.
כן, אז דיברנו באמת על באמת פרקטיקה של לקחת ולפרק לקבוצות קטנות יותר, שאני חושב שזה רעיון אדיר לטפל בשתקנים. באמת, אבל אולי נדבר על איך אני יכול ליצור את הטראסט, כי יש המון צוותים שאו שהמנהל הוא מנהל מתחיל, או שכבר בא מנהל חדש וככה צריך לבנות מההתחלה, או שסתם זה פשוט לא היה במודעות שלו וזה התפתח למקום פחות טוב. איך באמת מנהל יכול ליצור את הטראסט הזה, לאו דווקא בינו לבין העובדים, אבל גם בין העובדים לבין עצמם?
ראשית, זה תהליך, כמו שאמרתי קודם, וזה יקרה בהתאם למה שהמנהל משדר. יש גם כמה תרגילים שאני עושה בסדנאות שאני מעביר, שהם לא תרגילים שלי, הם תרגילים ידועים בעולם הזה של יצירת טראסט בצוותים. למשל, שיחה בצוות על שאלה כמו מה תאר אירוע מהילדות שהשפיע על החיים שלך. עכשיו, אתם יודעים, גם שאלות פחות מהותיות, כשאני מביא לחברי צוות ואני אומר להם, תספרו על התחביבים שלכם, תספרו איפה נולדתם, פתאום מתגלים דברים שאנשים אחרים לא מכירים. הם עובדים כבר שנים ביחד והם לא יודעים מאיפה הבן אדם, כמה ילדים יש לו במשפחה ומה התחביבים שלו. וכשאני נותן להם, רק היום זה היה באחד הסדנאות, זה מפתיע לראות שאנשים שעובדים שנים ביחד מגלים על עצמם ומגלים דברים מדהימים על האחרים. עכשיו, זה נשמע מוזר ואולי קצת רגשי, אנשים מפחדים מזה, אבל זה הדברים שיוצרים אצל האנשים את את ההבנה שיש מולם בן אדם ולא עוד עובד.
את החיבור.
ואת החיבור הזה. ויש מולם בן אדם לא, וזה לא עוד עובד, שהתפקיד שלו זה למסור לו קוד, או לייצר איזשהו, לתת לו איזשהו מוצר, או להיות חלק בשרשרת הייצור הזאת. התחושה הזאת שיש לידי עוד מישהו שיש לו כאבים ויש לו תחושות, ועברו עליו דברים במשך החיים, ואני יודע את זה, והוא שם את עצמו על השולחן ומספר מה קורה, זאת תחושה שעוזרת לייצר את תחושת הטראסט הזה. אבל צריך לזכור, זה לא יקרה ביום אחד. זה להמשיך ולייצר את התחושה הזאת, ולתת את הפידבק הנכון, ולאפשר את זה לקרות, ולראות שזה באמת אפשר לטעות, ולא קורה כלום. וזה חלק מהעסק.
חושבת שנקודה חשובה שאתה אומר, זה ההמשכיות של הדברים. כלומר, אין זבנג וגמרנו, אין איזה אירוע מכונן שבו הייתה סדנה נהדרת, אתה יודע, הרבה פעמים הולכים לאוטדורים כאלה, וחוזרים עם תחושה, ויום למחרת חוזרים לאיזה מין מנהגי עבר. ואני חושבת שמה שחלק מהעניין זה אתה רוצה ליצור אמון בין חברי הצוות, אתה רוצה לפתוח, רוצה לייצר פתיחות וכולי, זה עוד צעד ועוד צעד. זאת אומרת, זה כל ישיבת יום ראשון שאתה עושה, צריך לחזור בדיוק לאותם העקרונות ולהדגים. זה בשיחות לעשות את הדברים האלה, כלומר זה לתרגל כך שאנשים ירגישו שזה לא סתם סיסמה יפה, אלא שזה ממש מתקיים ביום יום של הצוות.
אחד הדימויים שאני יותר אוהב שנוגעים לטראסט זה עניין של קופת חיסכון. שבאמת כשאתה רוצה ליצור אמון עם מישהו אחר, זה תמיד לשים, כל פעם שעשית איזה משהו טוב או שזכרת איזה משהו שהוא רצה, אז את שמים שזה שקל בקופה. ומנגד, כשאתה עושה משהו שהבטחת לו משהו ולא קיימת, או שבגעת באמון שלו, סתם לא התייחסת אליו למשהו, אז המון מטבעות נופלים משם. ובאמת זה איזשהו תהליך כזה שכל פעם אתה צריך לדאוג לשים את עוד שקל ועוד שקל ועוד שקל. ובסוף אני יכול להגיד מהניסיון שלי, זה באמת, כאילו זה באמת קורה, כי ברגע שיצרת את הטראסט הזה עם בן אדם, הוא בתור כאילו לידר, הוא ילך אחריך הרבה יותר בקלות. וזה אני יכול להגיד באמת למנהלים שמקשיבים, שברגע שאתה משקיע את העבודה הקשה, כי זו באמת עבודה קשה כמו זוגיות, כן, שצריך תמיד להשקיע ולתת בדברים קטנים, וזה הרבה פעמים דברים קטנים. אני, אשתי הרבה פעמים אני מגיע הבית, אומרת לי, מה הבאת לי? אני אומר לה, לא יודע, הייתי במקום ולא יודעתי מה להביא לך, אמרתי, מה, אני אקנה לך את זה או לא את זה? היא אומרת לי, זה לא משנה, תביא אפילו משהו, תקנה בחנות של שקל, זה לא משנה, רק אתה תביא משהו קטן. אז באמת הדברים הקטנים האלה בסוף עושים את ההבדל בלונגרן. אז אני רוצה באמת שנסיים בזה. ועודד, תודה רבה רבה. היה סופר מעניין.
תודה רבה.
שמחתי להיות פה.
בהחלט מלמד, אני חושבת, ומעלה מחשבה. ואני חושבת שהמסר, לפחות שאני ככה לוקחת, שאג'ייל זה לא רק להייטק, זה יכול ללכת גם בארגונים. והתפקיד של המנהל הופך להיות סופר קריטי בלייצר צוות שהוא למעשה עמוד התווך של הפעילות.
אג'ייל זה לחיים, זה לא רק לעבודה.
תודה לכם שהקשבתם, ואתם יכולים לשמוע אותנו ועוד פרקים באתר שלנו, www.nuritbm.com, ושיהיה לכם הרבה טוב.